שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי פרץ.
אז התחלואה בישראל שוברת שיא חדש, וזה עלול להעמיק את הסגר בעוד 10 ימים עד שבועיים, ויש לכך השלכות כמובן על הכלכלה, על מצב הרוח ועל מצבו המשפטי של ראש הממשלה. אז ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושלושת הנאשמים האחרים במשפטו, נוני מוזס, שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ', הגישו השבוע את תשובותיהם המפורטות לכתבי האישום נגדם, וכולם כמובן כופרים באשמה. התזה המשפטית של נתניהו היא שכל מעשיו היו כדי להציל את הסיבור הישראלי הנוטה ימינה מציפורניה של התקשורת הישראלית הנוטה שמאלה. הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באום, מספר על טענות ההגנה, שאחת מהן היא ראש הממשלה לא שותה שמפניה ולא אוהב שמפניה.
אז היום שאחרי הקורונה עוד לא הגיע, אבל הדיונים על השיקום הכלכלי שידרש כבר בעיצומם. מצד אחד, ברור ששנת 2021, השנה הזו, תהיה עדיין שנת מעבר בה הממשלות יידרשו להפעיל תוכניות תמריצים, אבל מצד שני, ב-2022 תיגמר המסיבה, הקורונה אולי תחלוף באופן חלקי, ותידרש תוכנית לחזרה לנורמליות עם פחות חובות ופחות גירעונות. פרופסור מנו טרכטנברג יודע שהממשלה תידרש להעלות מיסים, והוא מציע עכשיו רפורמה ספציפית שתגבה את המיסים הנכונים. מה זה נכונים? למשל על זיהום אוויר, על סוכר, על גודש בכבישים ועל החברות הלא שוויוניות בישראל. אבל האם יש סיכוי לתוכנית כזו? אנחנו נבדוק את זה איתו. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
הפרשן המשפטי שלנו, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם שלושת הנאשמים האחרים במשפט שלו, במשפטים שלו, נוני מוזס, שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ', הגישו השבוע את תשובותיהן המפורטות לכתב האישום נגדם. כמובן, כולם כופרים באשמה, אבל מה שאנחנו רוצים לדבר איתך זה מה התזה המשפטית של כל אחד מהם שתוציא אותם מהברוך.
נכון, אז אתה צודק, כולם כופרים באשמה, והחשיבות של המסמך הזה זה שהוא מסביר לנו את המחלוקת, כלומר, על מה הולך להתנהל המשפט בדיוק. אולי נתחיל מהפשוטים והקלים, אלה שצריכים להודות ברוב העובדות של סיפור היישוב נגדם, כי פשוט הראיות כל כך חותכות וקונקרטיות שאי אפשר להתווכח איתם, וזה נוני מוזס ושאול אלוביץ'. נוני מוזס, אנחנו יודעים, יש הקלטות. ושאול אלוביץ' יש תקשורת, אס-אמסים של התכתבויות בינו וגם שיחות בינו ובין ואיריס אלוביץ' עם אילן ישועה, מנכ״ל וואלה, אז אנחנו יודעים שהוא הפעיל את הלחצים שהוא הפעיל על מערכת אתר וואלה כדי לשנות את הסיקור בהיבטים מסוימים של בנימין נתניהו, כך שמבחינתם העובדות פחות או יותר ברורות. מבחינת נתניהו הסיפור קצת יותר מורכב, בכל תיק ותיק נתניהו כופר בהרבה מאוד מהעובדות, מה שאומר שיהיה לנו משפט מעניין על
ארוך.
כן, מעניין וארוך עם חקירות של עדים, ככה אם אתה רוצה דוגמה בתיק 1000, תיק המתנות, נתניהו מגדיר את ארנון מילצ'ן, שכידוע היה ספק לפי כתב האישום של סיגריות ושמפניות, כאחד החברים הקרובים ביותר אליו. בעדות של מילצ'ן, זה לא בדיוק הייתה הגדרה שמילצ'ן הגדיר את יחסי הקרבה בינו לבין בני הזוג נתניהו.
אגב, אולי אין סתירה, יכול להיות שזה החבר הכי טוב של נתניהו, אבל זה נתניהו, לא החבר הכי טוב של מילצ'ן.
אתה צודק לגמרי, ואז הנה אחד הדברים שיצטרכו לברר שם, זאת אומרת, מה דרגת החברות ואיך הדברים האלה התנהלו ביניהם. זה אגב תיק 1000 אולי אחד המקרים היותר פשוטים, כי פה נתניהו לא כופר בזה שהייתה זרימה של סיגריות ושל שמפניות, אלא הוא כופר בהשפעה. בתיקים אחרים זה...
אגב, הוא כן כופר בזה שהוא לא אוהב שמפניה, שהוא לא דרש, לא קיבל, לא שתה, וגם לא אוהב שמפניה.
אתה צודק, אחד הציטוטים המשעשעים זה לא אני. פה בתיק 1000 נתניהו מגלגל את סיפורי השמפניה לחלוטין
לאשתו,
והוא גם אומר, למה צירפתם אותנו ביחד? זאת אומרת, מה שהיא מקבלת ממילצ'ן או מפאקר, או בני משפחתי מקבלים ממילצ'ן ופאקר, אל תספרו עליי.
כלומר, במקום הניחו לרעייתי, לכו לרעייתי.
בדיוק. בדיוק, וכדוע רעייתו איננה חלק מכתב האישום, הוא מבקש שיפרידו ביניהם לצורך החישוב הזה והספירה הזה. אבל הסיפור המעניין הוא כמובן סיפור התקשורת הישראלית. התקשורת היא מסתרה על פני 70 מתוך 80 עמודים של כתב התשובה של נתניהו, שמציג את עצמו כמי שבא באופן אידיאולוגי עמוק לשנות את פני התקשורת הישראלית, שלתפיסתו היא נוטה שמאלה בשעה שהעם מצביע ימינה, והיא חד גונית, וזו לתפיסתו פגיעה בפלורליזם הדמוקרטי במדינת ישראל, וזה מה שהוא יצא לשנות.
אגב, אפשר היה לקנות את התזה הזאת אלמלא נתניהו היה מבקש להשחיר את דמותם של נפתלי בנט ואילת שקד ועוד כמה שחקנים בימין, לא בשמאל.
אז אתה צודק, זאת אומרת, הסיפור של נתניהו, כשקוראים את כתב התשובה, הוא סיפור שיכול להסביר למה הוא יצא להגנת ישראל היום, הוא יכול להסביר למה הוא מבקש משאול אלוביץ' לקדם ידיעות שקשורות אליו, אבל יותר קשה להסביר באמצעות הסיפור הזה של טענת הסיקור אוהד זה לא שוחד, למה הוא מבקש גם משאול אלוביץ' וגם מנוני מוזס לקדם תחקירים נגד נפתלי בנט, למשל, או להעלות ידיעות נגד נפתלי בנט, ולא רק לקדם את הסיקור האוהד שלו ושל בני משפחתו. אז הקו הזה הוא לא קו נקי מדיונים שמן הסתם יעלו במהלך המשפט, וכבר אפשר להבין גם דמויות שהוא מצטט, ונתניהו שם מצטט אנשי עיתונות שונים ודוברים שונים שלא בעבר, שמה שאנחנו נראה במשפט הזה זה את משפט התקשורת. כלומר, יביאו אורחים ויביאו דוברים וינסו לפצח את מערכת היחסים שיש לפוליטיקאי עם העיתונות, והאם מה שעשה נתניהו היה חריג או סוג הדברים שכל פוליטיקאי עושה כשהוא שולח את הדובר שלו לקדם ידיעה אחת ולהוריד ידיעה פחות נוחה מבחינתו.
וכשמסתכלים על הדברים וקוראים אותם, זה נראה באמת שזה הולך להיות תרגיל לא פשוט ודי מאתגר עבור הפרקליטות ללכת להוכיח את הדברים האלה. הוא לא התקשה להראות שראשי ממשלה אחרים, פוליטיקאים אחרים בישראל ובעולם באמת מקיימים על בסיס שוטף תקשורת כזאת עם בעלים של כלי תקשורת של עיתונות או אורחים של עיתונים. אני רוצה דווקא לעבור לנאשם אחר, לנוני מוזס, כי הוא מעלה שם כמה טענות מאוד מפתיעות בכתב ההגנה שלו. אחת מהם זה שהוא בעצם פעל כאביר העיתונות החופשית. הוא מעיד על עצמו שהוא אדם דיסקרטי, ושהוא אומר שמתחת לדיסקרטיות הזאת, הפעולות שלו להחלשת החינמון ישראל היום, בעצם פעלו ונועדו לטובת הציבור. איך זה יכול להחזיק מים?
נוני מוזס נשם בשוחד, כלומר, התזה של הפרקליטות זה שהוא בא לראש הממשלה, כדי להשיג את ההשפעה של נתניהו, את הכוח של נתניהו בהחלשת ישראל היום המתחרה, והוא אגב מודה שיש לו אינטרס כלכלי בהחלשת ישראל היום, ושהוא אדם דיסקרטי כמו שאמרת, אבל הוא בא ואומר, תראו, זה לא רק האינטרס שלי, אלא האינטרס הציבורי, זה שתהיה בישראל תקשורת חופשית. כולם מבינים שהחינמון לא רק מחליש, החינמון של שלדון אדלסון ישראל היום, לא רק מחליש את ידיעות אחרונות, הוא מחליש את כל התקשורת, העיתונות הכתובה במדינת ישראל. ולכן כשאני בא לנתניהו כדי להעלות בפניו את הטיעונים שצריך לטפל בדבר הזה, בתופעה הזאת שנקראת ישראל היום, אני פועל בשירות חופש הביטוי. זה הטענה של נוני מוזס. אני לא באתי לקדם את העניינים הפרטיים, אני גם לא מציע שוחד, הוא אומר, אלא אני בסך הכל באתי, וזה הרכיב השני של ההגנה של נוני מוזס, אני באתי להבין למה נתניהו מחרים אותנו. כי ואגב, גם בגרסת נתניהו יש את האמירה שנתניהו כנראה פחות משתף פעולה עם קבוצת ידיעות אחרונות בתקופה הזאת. נוני מוזס אומר, אני תפקידי כמול ועורך ראשי של ידיעות אחרונות להבין איך אני מנרמל את היחסים עם, עם בנימין נתניהו לטובת הקוראים שלי, לטובת חופש העיתונות ולטובת זה שאני אספק להם מידע רחב ומפורט.
אגב, אחד הדברים התמוהים בהחלטה של הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד נוני מוזס, זה שהם פטרו אותו מנושא של הגבלים עסקיים, של קרטל. הרי הוא מדבר ממש על הפחתת מספר הגיליונות, דברים שבכל סיטואציה אחרת היינו אומרים יש פה קייס נורא נורא ברור של קרטל. אז הוא מרגיש נוח היום להגיד שהוא פעל עסקית, כי הוא יודע שאין את החרב של איום בסעיף אישום שקשור לחוקי ההגבלים, ולכן הוא זורק את זה למגרש הכלכלי?
אני חושב שכן. משום שלא הוגש כתב אישום, ואם לא הוגש כתב אישום על, או לא נחקר, הוא למעשה לא נחקר בכלל על עבירות של הגבלים עסקיים, דיני תחרות, אז אני לא חושב שזה יקרה עכשיו. אני חושב שגם כתבנו על זה שזו טעות, ואני חושב שלא בוצעה החקירה הזו, ואני חושב שהייתה תשתית לפחות לפתוח בחקירה בכיוון הזה. מי שהחליט לא לעשות את זה זה היועץ המשפטי לממשלה, כי הוא החליט להתמקד במה שנראה לו העבירות הגדולות, הקשות, המרכזיות בתיק. בדיעבד יכול להיות שזו הייתה החלטה שישלמו עליה בעתיד.
כן, בעיקר אם הוא יוצא זכאי בשאר הסעיפים, אז תגיד, ויתרתי פה על הדבר שהוא הכי ברור בתיק הזה, שזה פשוט הגבל עסקי. ברגע שאתה מדבר עם מישהו על הקטנת התחרות מצד המתחרה הגדול שלך, ברור שזה הגבל עסקי, ובאמת זה עדיין תמוע למה הם לא עשו את זה. מה השלב הבא בעצם במשפט, אפרופו גם הנושא של הדחייה, של הדיון בעקבות הסגר?
נכון, אז הדיון נדחה לתחילת פברואר, לשביעי בפברואר, אם אני זוכר נכון, והוא אמור להתקיים. זה אירוע יותר סימבולי, כי פה יופיעו הצדדים באולם עצמו, יגידו שהם כופרים באשמה, יכול להיות שיצטרכו לנהל היבטים טכניים מסוימים שעוד נמצאים על השולחן, כי יש טענות מקדמיות של סנגורי נתניהו ונאשמים אחרים, הם רוצים עוד חומרים. נתניהו בכתב ההגנה גם טוען שיש לבטל את כל האישום של תיק 1000, כי הוא בעצם אומר, פה מדובר בחבר ואני לא צריך לנהל את התיק הזה, מותר היה לי לקבל את הסיגרים. אז יהיו עוד היבטים טכניים, אבל מרגע שמתגברים עליהם, אז התיק עובר לשלב הראיות, והעד הראשון הוא אילן ישועה, העד המרכזי בתיק 4000, תיק בזק.
אלו תיקים נראים יותר סגורים מבחינה משפטית עם סיכוי גבוה להרשעה, ובאלו תיקים יהיה יותר קשה לפרקליטות לקבל את מה שהיא הייתה רוצה?
בוא נאמר שהתיק של תיק 2000 הוא תיק יותר קשה, הוא אבל תיק של מבחינת נתניהו תיק של הפרת אמונים, אז המשקל שלו כבד יותר. אני חושב שהפרקליטות מרגישה הרבה יותר בטוחה בתיק 4000, בגלל זה הולכים אליו על התחלה, זה התיק של העבירת השוחד. לא היו הולכים לזה אם לא היו מרגישים שיש מספיק ראיות, וזה מתקשר למה ששאלתם בהתחלה, לכך שנתניהו ובני משפחתו פועלים מול אלוביץ' בידיעה שאלוביץ' נותן להם את היד החופשית הזאת במה שקורה בתוך
שיש וואלה. שיש פה תן וכך, ברור.
בדיוק. מתוך הבנת העובדה שנתניהו מחזיק יד על השארטר של משרד התקשורת.
האם יש תסריט בסופו של דבר, לאור כל העדויות הללו, ש בני הזוג אלוביץ' שמוקלטים בצורה די מפורשת שמבינים שהם עושים עסקאות תן וכך, וגם נוני מוזס שמוקלט, הם יורשמו בניסיון למתן שוחד, אבל בסופו של דבר מול נתניהו לא יצליחו להוכיח שהוא ידע והתכוון לעסקה באותה מידה, כך שהוא יצא זכאי והם ימצאו אשמים? מבחינה תיאורטית, משפטית,
חד זה, משמעית, זה חד דבר, משמעית יש תסריט כזה, לא דבר, רק בתיק וואלה, אלא גם בתיק של מוזס. אתה בהחלט יכול לבוא ולפרש עמדה אחת, צד אחד, ולהרשיע ולזכות את הצד השני. ואגב, קו ההגנה של נתניהו בתיק של מוזס, דווקא בתיק 2000, הולך בדיוק לאפשרות הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, יכול להיות שהוא ניסה לשחד אותי, אני לא שיתפתי פעולה.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה
לכם.
שלום לפרופסור מנואל טרכטנברג.
שלום וברכה.
יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר ופרופסור באוניברסיטת תל אביב ובמוסד שמואל נאמן בטכניון. ואנחנו רוצים לדבר על היום שאחרי הקורונה. היום הזה הרי יגיע מתישהו, אנחנו עדיין בעיצומו של המאבק במגפה הזו, וגם עדיין בעיצומם של תוכניות התמריצים שמפעילות כל הממשלות בעולם וגם אצלנו. אבל יגיע היום שאחרי שבו כלכלות יצטרכו לחזור לנורמליות. ואתה הכנת איזשהו מסמך יחד עם חוקר נוסף, איתמר פופליקר, ואתם בעצם מציעים לממשלה לעשות רפורמה במיסים, שהתוצאה שלה לא תהיה סתם להעלות את המיסים הרגילים, אלא לבוא עם מיסים מיוחדים. אתה מציג תוכנית של 16.5 מיליארד שקלים בשנה תוספת להכנסות המדינה, אבל שני הסעיפים המרכזיים בתוכנית הזאת זה אחד, סעיף די בוקר של ביטול הפטור ממס על קרנות השתלמות, שזה 6.5 מיליארד שקלים בערך, ודבר אחר שהוא קצת פחות מוכר זה הטלת מס פחמן על דלקים פוסיליים, שזה עוד 7 מיליארד שקלים בשנה. זה עיקר הכסף שאתה מציע לממשלה להביא.
זה עיקר הכסף, אבל הרפורמות האחרות שאנחנו מציעים הן לא פחות חשובות. לא הכל נמדד בתקבולי המס. כי עוד פעם, אנחנו שוכחים שמערכת המס זה לא רק פרה חולבת כדי לספק את הכספים לתקציבי הממשלה, אלא גם כלי רב עוצמה כדי להתמודד עם בעיות חשובות של המשק. אנחנו למשל אומרים צריך להטיל מס על סוכר ובכלל על משקאות ממותקים כדי להתמודד עם בעיית ההשמנה במדינת ישראל, שהפכה לבעיה ענקית שאנחנו פחות אולי מודעים לזה. זה יביא רק כמיליארד שקל, אבל זה מאוד משמעותי מבחינת האפקט שזה אמור לעשות. כנ"ל לגבי מיסי דרך, כלומר מיסי גודש על התחבורה וכך הלאה. ויש את המהלך של מס חברות. מס חברות במדינת ישראל הוא מס מעוות בצורה בלתי רגילה. מכיוון שהחברות הגדולות רובן ככולן משלמות מס בשיעור נמוך בשל כל מיני הטבות שניתנו למטרות כאלו ואחרות, שבאמת הצדקה הכלכלית שלהם לא קיימת כיום. לעומת זאת, העסקים הקטנים שכל כך סבלו וסובלים במהלך הקורונה, ולא רק, הם משלמים את מלוא המס. אז נכון שהמהלך הזה של השינוי שאנחנו מציעים יביא רק נטו תוספת של כ-2 מיליארד שקל, אבל זה תוך תיקון או התמודדות עם עיוותים שהיו.
פרופסור טרכטנברג, אני, אתה יודע, הרשימה שאתה נותן, יש בה כמה חידושים מרעננים, יש בה כמה דברים שמוצגים בעצם בכל שנה, שנה אחר שנה, ולא מצליחים לעבור פוליטית, כמו למשל הנושא של מיסוי קרנות השתלמות, אבל נראה שאתה לא מתייחס לפיל הגדול שנמצא בתוך החדר, וזה העניין של אי השוויון במדינת ישראל. אנחנו אחת המדינות הכי אי שוויוניות ב-OECD, והשאלה הגדולה, האם צריך ללכת לכיוון של מיסוי משמעותי על בעלי הון ובעלי נכסים גדולים? זה דברים שכל המדינות מתלבטות בהם. ג'ו ביידן בארצות הברית הבטיח שיעלה מיסים על משפחות שמרוויחות יותר מ-400 אלף דולר בשנה, ובתוכנית שלך אין פה סעיף שבא ואומר בואו נטפל באי השוויון בצורה משמעותית ואגרסיבית, דהיינו מס ירושה, דהיינו מס על משכורות מאוד גבוהות, דבר שדווקא כן עשית בוועדת טרכטנברג ההיסטורית של, של 2011 אחרי המחאה החברתית, ואולי גם ללכת לכיוון של, מדברים על זה באירופה, אתה יודע, תומה פיקטי ואחרים, ממש מס על עשירים מאוד, מס רכוש.
אז אני
שמח
שאתה שואל את השאלה הזאת. קודם כל, יש התייחסות למיסוי על הכנסות מהון. הרי במדינת ישראל ההכנסות מהון ממוסות חלקם, לא כולם, ובצורה דיפרנציאלית, ואני מציע כן, להטיל על כל סוגי ההכנסות מהון מס אחיד בשיעור של 61%, ולמשל לבטל תוך כדי ביטול פטורים או על מס מס על שכר דירה וכדומה. אז יש התייחסות לפן הזה. לגבי המיסוי של נכסי הון, בוא נקרא לזה כך,
נכון.
אז אנחנו אומרים שצריך לשקול גם הטלת מס על נכסי נדל"ן מעל לרף שווי כולל שיקבע, ואני אני חושב שצריך להיות מעל 20 מיליון שקל, אם יש לכל בן אדם נכסי נדל"ן בשווי שמעל לרף הזה, אבל אפשר להתרכך על זה, אז המדינה תקבע מס של אחוז אחד נניח שנתי, כן? או חצי אחוז אפילו.
מתוך הבנה שנדלן זה ערוץ התעשרות מאוד משמעותי, כמו שראינו לפחות בעשור ומשהו האחרונים.
נכון מאוד, ומכיוון שבמדינת ישראל אותה עליית מחירים בפועל יוצאת של גידול האוכלוסייה אל מול שטח מאוד קטן, כן, אז אחת כמה וכמה, כי זה רנטה, זה רק רנטה, כן, הדבר הזה. אז בהחלט אני בעד. לגבי אי שוויון באופן יותר כללי, אני מציע משהו שלעולם לא עלה על סדר היום, וזו הצעה דרך אגב שהיא זוכה לדין מסוימים בחול, כי היא מקורית מאוד, שזה להטיל מס דיפרנציאל, מס חברות דיפרנציאלי על פי מידת אי השוויון בתוך הפעילות. כי מה שקורה הוא שאנחנו מנסים לתקן לאחר מעשה אי שוויון שנוצר, אוקיי, על ידי למשל מיסוי יותר גבוה פרוגרסיבי. אבל אי השוויון נוצר באיזשהו מקום, והוא נוצר בשתי צורות, בתוך פירמות ועל פני פירמות. אני מציע לא לגעת לאי שוויון על פני פירמות, כי אתה יודע, אם ההייטק מרוויחים יותר בממוצע מאשר בסקטור השירותים, זה בסדר, כי זה משקם מציאות כלכלית. אבל בתוך הפירמות, הפערים המטורפים שיש בין הדרגים הגבוהים לבין הנמוכים, זה משהו שניתן לתיקון, או לפחות ניתן לתמרץ תיקון. וזה אנחנו מציעים. לגבי מס ירושה, אני נגד. ואני יש התייחסות במסמך לכך, אני נגד, מכיוון שבסוף במדינות שכן יש מס ירושה, אז מה שזה עושה זה מפמס את עורכי דין שמוצאים דרכים יצירתיות לעקוף אותו, והמס הנקבע הוא נמוך מאוד וגורם לעיוותים. אז אני לא בעד לגעת בדבר הזה. והמילה האחרונה, תראה, מערכת המס זה רק לי אחד, אבל בסוף מה שאני בחזיתות אחרות אני פועל כדי להגדיל בצורה משמעותית את שוויון ההזדמנויות, או לצמצן את חוסר השוויון הזדמנויות בגיל הרך, באוניברסיטאות וכו'. כי זו צריכה להיות המטרה האולטימטיבית.
איזה סיכוי פוליטי אתה מעניק להצעות שאתה מעלה? והיית חבר כנסת, כך שאתה יודע מה, נכון, איך זה מתנהל,
נכון,
שם.
נכון, נכון. תראה, אנחנו במדינת ישראל קצת בפיגור גם בפן הזה, כן? כאילו האימות או הקונטרסט בין סוציאל דמוקרטיה לבין הניאו-ליברלי. תראה, העולם זז, והבעיות הסביבתיות, למשל שינוי האקלים, חוץ מבקשישי שינוי האקלים, שעדיין נותרו במקומות מסוימים, כן, זו מציאות שהיא מכה בנו בכל עבר, ויש כיום קונצנסוס רחב מאוד בעולם, דרך אגב, IMF, כן, הקרן המטבע הבינלאומית, הבנק העולמי, מוסדות אחרים שהם לא דווקא בפן הפרוגרסיבי, תקרא לו של המפה, כולם מדברים כיום בשפה שהצמיחה המחודשת שצריכה לבוא לאחר הקורונה, צריכה להיות מופנית לשני דברים. אחד, ל-sustainable growth, מה שקרה, צמיחה בת קיימה שקשורה בין היתר לאקלים, ושנית, ל-inclusive growth, לאמור
לצמיחה מכלילה.
זאת אומרת, זה אומרים, אתה יודע, מקומות כמו הקרן המטבע הבינלאומית, שנחשבים למאוד מאוד קונסרבטיביים, בוא נקרא כך. ואני חושב שבמדינת ישראל גם אנחנו מגיעים למסקנות האלו, אתה מבין, שבמוקדם או מאוחר, אתה צריך להשתמש בין היתר בכלים האלה של המיסוי, כדי להתמודד עם הסוגיות המרכזיות שמאיימות על כולנו, כן, כי אתה יודע, משבר האקלים, גזי החממה, ההשמנה, הגודש, הם דברים שפוגעים בכל אחד מאיתנו, ללא קשר לצבע הפוליטי, אבל כן יש עדיין הטעיה מסוימת, בפרט במה שנוגע לגודל הממשלה.
כן. כן, אגב, בנושא של מיסים, נקרא לזה שתכליתם למנוע התנהגות שלילית, אני חושב שבישראל היום זה חל בעצם רק על אלכוהול, סיגריות, אולי קצת על דלק באיזשהו מובן.
נכון.
ואתה מציע גם העניין של השמנה, גם עניין של גודש בכבישים, גם עניין של זיהום אוויר, וגם עניין של פערים בתוך חברות בשכר.
נכון.
לזה יש התכנות פוליטית? כלומר, יותר קל להטיל מיסים על התנהגות, על מוצרים שליליים, נקרא לזה כך?
אני חושב שלהינתן הצורך להגדיל את תקבולי המס, ועל זה, אז אם הברירה תהיה בין להגדיל את המיסים על עבודה לבין להטיל מס על משקאות ממותקים ועל דלקים פוסיליים, אז יהיה יותר קל פוליטית לעשות את הדבר השני.
למרות שלמי שיש חברות אנרגיה ומשקאות ממותקים, בדרך כלל גם יש ערוצי טלוויזיה וערוצי תקשורת שיכולים לסייע להם להדוף את זה, וגם לוביסטים וכו'.
אתה צודק לחלוטין. שבצד השני של המתרס עומדים כוחות כלכליים מאוד מאוד עוצמתיים, וזה דרך אגב הכי בולט כמובן היה בארצות הברית בתקופתו של טראמפ, כן? שהם הלכו אחורה בדברים האלה, כן? בגלל אותו לובי כל כך חזק, כן? אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה אחרת, גם פוסט טראמפ, ויש חזית אחידה בעולם, אתה יודע, גם באירופה, גם בארצות הברית, וזה משפיע גם עלינו, זה משליך גם עלינו, אבל אני לא משלה את עצמי. יהיה מאבק פוליטי קשה, וכאן כולנו צריכים לשחק תפקיד, גם אנשי אקדמיה למחקר, גם התקשורת, ודעת הקהל כמובן.
זהו בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. איכשהו בישראל השתרשה תפיסת עולם, אמרנו ניאו-ליברלית, אבל בכל פעם שמדברים על מיסים, אתה רואה את הציבור, גם שהוא לא מבין שבעצם זה מיסים שלא ילקחו ממנו, אלא ילקחו מאנשים אחרים, למשל אנשים בעלי הון משמעותי, אנשים פשוט יש להם רתיעה מכל דבר שמתחיל במילה מם ונגמר במילה סמך. איך גורמים לציבור להבין שאין ברירה, ובשביל לתקן דברים צריך להשתמש במערכת המס, וחלק מהאנשים יצטרכו לשלם דברים שכיום הם לא משלמים? יש כל כך הרבה אנשים שפשוט אומרים, לא רוצה שהממשלה תגיד לי מה לעשות, תעזבו אותי ממנה ולא מעניין אותי כלום. איך משנים את זה מבחינה ציבורית?
כן, נכון. אז קודם כל זה תופע כלל עולמית, אף אחד לא אוהב ששמים לו יד בכיס, כן? זה נכון. כן, והאזרח לא מנדף את עצמו לשלם מיסים. אבל אחד המשתנים הקריטיים כאן, זה האם באיזה מידה יש אמון של האזרח בממשלה, באופן כללי, ובפרט בכך שהכספים שהוא משלם ירחו למטרות הנכונות. כי מה שקורה בישראל, שיש בצדק, יש את החשש שאתה תשלם יותר מס, וזה ילך לפרנס סקטורים אחרים שמשלמים פחות מס או לא משלמים בכלל, אוקיי? וזה אחד, ואנחנו מתייחסים גם לזה במסמך. אין ספק שכדי לעשות מהלך שיהיה לו סיכוי תוחלת כלשהי, צריך גם לטפל בעניין הזה. ומה זה לטפל בעניין הזה? תראה, כל הסיפור של העלמת המס במדינת ישראל, השוק השחור, האפור וכו', שפורח במגזרים מסוימים, צריך לטפל בזה, ויש דרכים לעשות את זה, לא רק על ידי כוח זרוע, אלא בוא תיקח לרגע את המגזר הערבי, בצורך העניין, ובלי באמת להציל דיבה לאף אחד. אבל אם אתה לא נותן שירותים, כן, בסיסיים למגזר הזה, אל תצפה שהמגזר הזה יבוא וינדף את עצמו לשלם מס. כבר צריכה להיות המנה חברתית חדשה, שאתה נותן את השירותים, אבל הם רוצים היום, כן, להיכנס לתוך המערכת הפיננסית הגלויה, מכיוון שזה נורא קשה כיום להתנהל בגלל המגבלות על השימוש במזומנים, ולא זה, אי אפשר לקבל משכנתה, כן? אז תפתח את הדלת, ואז אתה יכול לעשות מהלך שאתה מכניס פנימה את המגזר במלוא מובן המילה, כולל בקליית מיסים, כן? ומשהו דומה קורה במגזר החרדי. עוד פעם, אני לא רוצה, אתה יודע, יש אנשים, כולם בסדר, בסדר, שלא יתפרש לא נכון.
כן,
אבל אנחנו יודעים, כן, מה קורה. ולכן, אתה יודע, העניין הזה של האמון, כי האמון בא ממקום שאומר, אתה, יש הוגנות. אני משלם בסדר, יקחו ממני עוד שקל, ובלבד שמי שכמוני גם משלם את הצד שלי.
כן, ברור. אמון זה באמת מרכיב בסיסי בכל מערכת מס, בכלל בכל חברה. אנחנו כמובן נעקוב אחר, זה כבר לא יקרה בממשלה הזו, אל תתאכזב אם הממשלה הספציפית הזו לא תקדם את הרפורמה שלך, אנחנו נעקוב ונראה מה יקרה בממשלה הבאה.
ורשמנו לעצמנו שנדרש גם תוכנית מיסוי ספציפית, אבל גם איזשהו סוג של ניו דיל חברתי פוליטי שבאמת ירתום את הציבור לעניין הזה.
ללא ספק, אני חושב שכן צריך לדבר במונחים של ניו דיל אחר.
כן, יפה.
תודה רבה.
פרופסור מנו טרכטנברג, תודה רבה לך.
תודה לכם, כל טוב.
יפה, איתן, עד כאן, אינטרסנטים להיום, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, סמי פרץ.
תודה רבה גם למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו.
להתראות, אנחנו נהיה פה גם מחר.